מידת האהבה, פסקה ה. אהבת הבריות צריכה להיות חיה בלב ובנשמה. צריכים להיות מורגלים באהבת הבריות, להיות חיה בלב ונשמה, הכוונה היא שאהבה תורגש, כמו שראינו בהתחלה, אהבה צריכה להיות מלאה בלב. היא צריכה להיות מורגשת בלב, הלב זה מקורה של אהבת הבריות, שם האהבה הזו מופיעה. היא צריכה להיות מורגשת במקורה, במוקד הפנימי שלה. לא מספיק שהיא תהיה או תתבטא רק באילוצים חיצוניים. לא מספיק שהיא תתבטא באילוץ חיצוני של איזה הרגל חיצוני, מעשי, שפי וליבו לא שווים, פיו של האוהב וליבו לא שווים, אלא היא צריכה להתגלות במקורה. אש תמיד תוקד אל המזבח, לא תכבה. זה צריך להיות המקור, זה צריך להיות המקום, כן? זה צריך להיות המרכז שמשם שופעת אהבה, שם היא חיה, כן? זה מקומה הטבעי. אהבת הבריות צריכה להיות חיה בלב ובנשמה. אפשר לדבר הרבה על אהבת הבריות, אפשר להטיף הרבה על אהבת הבריות, אפשר לדרוש על זה הרבה, אבל זה מן השפה ולחוץ. אנחנו יודעים שזה חשוב, בוודאי, אנחנו יודעים שזה חשוב, אוהב את הבריות, קרבן לתורה, קראנו על זה, שנינו ושילשנו, אבל השאלה, האם הדברים הם מן השפה ולחוץ, או הדברים יוקדים בתוך ליבנו? אומר הרב, אהבת הבריות צריכה להיות חיה בלב ובנשמה, אהבת כל האדם בייחוד, ואהבת כל העמים כולם. כן? יש לנו שני בחינות. אנחנו צריכים גם לאהוב את כל האדם באשר הוא אדם, נברא בצלם, וצריכים גם, כן, לאהוב את העמים, כי עם זה קולקטיב, עם זה ציבור. זה ציבוריות מסוימת. אנחנו לא כמובן משווים השוואה גמורה בין הציבוריות הישראלית לציבוריות הגויית, אבל בכל אופן ציבור זה משהו משמעותי, זה חיבור של פרטים, לא דומים מועטים העושים למרובים העושים. יש שר של אומה, כן? השר זה בעצם הכוח הקולקטיבי, הציבורי, כן? הנשמה של אותו ציבור. ציבור זה דבר רציני. אין לזלזל בציבור, זה דבר חשוב מאוד. תודה. לכן, אהבה צריכה להיות מיוחסת, מתייחסת גם ליחידים, כן? צריך להיות מקום בליבנו, כן? גם לערך של האדם הפרטי, של כל אדם ואדם פרטי, מצד היותו נברא בצלם, כמו שראינו, כן? אהבת כל האדם, פסקה ב', דיבר על זה, כן? אנחנו צריכים להתרומם עד כדי אהבת הערך הקולקטיבי הציבורי של העמים. כלומר, מה אותו קולקטיב בא לגלות בעולם? לא דומה, כן? פעולה של אדם פרטי לפעולה של קולקטיב. מה בא לבטא העם הזה, העם האחר? כן? אמריקה, אבל ואת יפן, סין, מה העניין הקולקטיבי? כן? ייצב גבולות עמים למספר בני ישראל. נכון שכל מציאותם של העמים בסופו של דבר זה כדי לשכלל את הופעתם של ישראל, כן? ישראל, כמו שאמרנו, כן? ישראל, אהבת ישראל כולל את הכל, שעתידים ישראל לתקן את כל המעשים. נכון שהציבוריות הישראלית היא בבחינה של עם זו יצרתי את תהילתי ספרו. עם ישראל מספר, כן, את הסיפור של הבריאה, את סיפור הבראשית ברא. נכון. אבל, כן, לא רק בראשית ברא, מתן תורה וכו'. אבל בכל אופן, לכל עם יש לו את הערך שלו. אם כן, ערך פרטי של כל יחיד ויחיד, אנחנו צריכים להרגיש שאנחנו נפגשים עם, אפילו עם יחיד, אנחנו צריכים להרגיש איזשהו התפעלות פנימית עמוקה שגורמת לנו להעריך אותו, להעריך אותו בתור הופעה, הופעה אלוקית. כל שכן, אהבת כל העמים כולם. אהבת הבריאות צריכה להיות בלב, להיות חיה בלב ונשמה, אהבת כל האדם בייחוד, ואהבת כל העמים כולם, חפץ אילוים ותקומתם הרוחנית והחומרית. אחרי שנתייחדנו, אחרי שאהבתנו מתייחדת עם הערך האלוקי של היחיד והכלל, כן? לא ננוח ולא נשקוט, כך אומר הרב, עד שנסייע לאותו יחיד ולאותה אומה להוציא מן הכוח אל הפועל את התפקיד המיוחד שלה. עד כדי כך. איך הוא אומר? זאת אומרת, אנחנו רואים זה אגב גם היום, אנחנו רואים שעם ישראל, נכון, יש כאלה שיגידו שזה בגלל אינטרסים פוליטיים, אנחנו הולכים לעזור לטורקיה, כן, או לפחות מציעים להם עזרה, מציעים עזרה אפילו לסונאינו הגדולים ביותר, אפשר להגיד אינטרסים פוליטיים, אבל בינינו, זה לא אינטרס פוליטי ביסודו. יכול להיות שזה רוכב על הגל של האינטרס הפוליטי, אבל ביסוד העניין, עם ישראל הוא עם שחפץ לראות את העמים בתקומתם, בבריאות נפש, בבריאות גוף, בקוממיות. נכון שאנחנו עדיין לא מסוגלים, כן? אנחנו עדיין לא מסוגלים להעניק, נגיד כך, את העידוד הזה לעמים, כי אנחנו עצמנו לא יודעים, או לפחות רבים בתוכנו לעת עתה לא יודעים בעצמם מי הם ומה חייהם. אז איך אנחנו יכולים? אבל הנטייה הישראלית הזו, המיוחדת מאוד, כן? של רחמנות, בישנות וגמילות חסדים, היא באה לידי ביטוי גם היום. הרב אומר לנו, ביסודו של עניין, זה נובע מתוך אהבת הבריות שחיה בלב ובנשמה. תמיד יש מקום להוסיף ולשכלל ולשפר את אהבת הבריות בלב ובנשמה. אבל כבר עכשיו אנחנו רואים את זהרי החמה הזו, איך הם עושות את דרכם החוצה, אל המרחב האנושי. יש לנו איזה מין דאגה, באמת. נכון שלא תמיד הגויים מאפשרים לנו לאהוב אותם. לפעמים הם משיבים לנו רעה תחת טובה, זה נכון. אבל אנחנו יוצאים מכלינו לפעמים, כדי שנוכל לסייע באמת. אולי אתם רוצים מאיתנו איזה מנת תרופות, אולי קצת מזון, אולי קצת הידע שלנו, כן? המלחמתי, כן? טרור, כן? ידע רפואי. אתם רוצים, אנחנו מוכנים לתת, אנחנו כל כך משתוקקים לתת. אנחנו מבני בניו של אברהם אבינו. אברהם אבינו איש החסד הגדול. שכל מה שהוא מבקש, כן, שיכנסו אליו האורחים, שיוכל להעניק ולתת בגשמיות וברוחניות. אנחנו מעוניינים בזה מאוד. אז הדבר הוא לא זר לנו. בפירוש לא זר לנו. כן? אהבת כל העמים כולה. זה לא נגמר אם כן באהבת הערך המופשט הפנימי, הגנוז בנשמתם. אלא מתוך האהבה הפנימית הזאת, אנחנו גם צריכים לחפוץ את עילויים. ותקומתם הרוחנית והחומרית. ויסוד החסד הזה כבר נקבע בתורה, בדברי התורה, הועיל משה באר את התורה הזו. הוא עשה את התורה באר. יש בור ויש באר. באר זה באר מים חיים. בור זה חפירה בקרקע, שהמים בה הם מים עומדים, מאחסנים במים. מה זה באר? באר זה משהו נובע. משה רבינו עשה את התורה באר, הועיל משה באר. אז אפשר להבין את זה גם כבאר במובן שאמרנו כעת, באר שיש מים נובעים בתוכה, והם נובעים ומשקים את העדרים כולם, כולל את אומות העולם, ותראו מה שרשי כותב שם, הועיל משה באר את התורה הזאת, אומר רשי, ב-70 לשון פרשה להם, כמספר האומות. כל אומה ואומה, מוצאת. את חיותה ואת פרנסתה הרוחנית בתוך התורה. אגב, והיו דברים כאלו. כל מי שקצת נוגע בהיסטוריה של המגעים של עם ישראל למות העולם, המגעים הרוחניים, יודע שזה היה קיים, זה התחיל כבר בתקופת שלמה המלך. בשעה שמלכת שבא הגיעה אליו, כן? ותשמע את שם השלמה בשם השם. ושלמה נותן לה מתנות, ואומרים חזל שהוא נתן לה חוכמות. חוכמות שנחוצות לה, לפי השגתה, לפי הצרכים הרוחניים שלה, למילוי תפקידה. יש אומרים שעד היום נשתיירה מן החוכמה הזו, חוכמות המזרח או חוכמת המזרח. עד היום הדברים נשמרו, הם ידעו להעריך את זה, הם ידעו לשמר את זה מדור לדור, הם ידעו את הערך העצום של החוכמה הזו. הם השתדלו מאוד לא לאבד, שלא ייפול צרור ארצה מכל מה שמסר שלמה המלך למלכת שבא. יש אומרים שתורות המזרח הם יונקות מאותו השפע ששלמה המלך נתן בידה של מלכת שבא. אז כבר אנחנו רואים את זה, כן? באותה קביעה מופלאה בתורה שבכתב, הועיל משה באר את התורה הזו ב-70 לשון פירשה להם. תסתכלו מה שכותב הרב ב... אין את זה. טוב, הוא מעריך בזה מאוד בברכות א', מי שמכיר את זה קצת, ממש בדף הראשון של ברכות א' בעין היה, שם הרב מדבר על קריאת שמה של ערבית וקריאת שמה של שחרית, מי שקרא את זה. זה הדף הראשון, מטבע הדברים. גם מי שלא רגיל לגמור ספרים, בדרך כלל הוא נעצר בדף הראשון, אז לפחות איזה הוא קרא. אז יש שם את דברי הרב, כן, שזה למעשה תמצית משנתה של התורה הגואלת, הייתי אומר. הפסקה הזו, כן? אם כי זה בניסוחים קדמוניים של הרב, בניסוחים היותר ראשוניים של תורתו, אין היה ברכות א', דברים שהוא כתב עוד ביותו, כן? ימים מקדם, ביותו בחול, בצעירותו ממש, ממש בשנות ה-20 שלו, אם אני תראה, שהוא היה רב בזוימל. אלו הדברים ראשונים שהוא כתב, כן? הסגנון הלך והתעלה, התוכן נשאר אותו התוכן, כן? אבל הוא עמד על דעתו בגיל מאוד צעיר. אבל הסגנון הלך והתעלה, אנחנו רואים את ההבדל בין ברכות א' לברכות ב', אפילו כבר רואים את ההבדל. הסגנון הולך ומתעלה, שלא לדבר על שבת, שבת ב' כבר נכתב ביפו, אפשר לראות שבת ב', כבר בולט שם מאוד הסגנון, כן? המתקדם של הרב, סגנון של ספר אורות, אורות הקודש, כן? אבל שם בין היה ב', בין היה ברכות א', כן? שם בעניין של מימתי קוראים את שמה, משעה שהכהנים יחסים יכול בתרומתם וכו'. אז שם הרב מבאר את ההבדל בין קריאת שמה של שחרית לבין קריאת שמה של ערבית. זאת אומרת, קריאת שמה של ערבית זה בעצם הביטוי האמוני והסגנון הישראלי הייחודי לנו. זאת אומרת, השפה שיהודים מדברים, איך אומרים? הסלנג האמוני היהודי. זר לא יבין זאת. זה הצורה שבה אנחנו מדברים על אמונתנו, על יסודות האמונה שלנו, המיוחדים לנו. זר לא יבין. זר לא יבין. הדברים באמת המיוחדים לנו. לא יודע אם הייתם פעם במסיבה, כן? כל אחד מאיתנו מן הסתם היה במסיבת סיום שלו עצמו, אם זה בית הספר, אם זה, לא יודע, מסיבת שחרור. כל מסיבה שיש בה הווי מיוחד, אדם שבא מן החוץ לא מבין מה מדברים. מישהו אומר איזה מילה, פתאום כולם צוחקים. הבן אדם שבא מבחוץ לא מבין מה כולם צוחקים. הוא לא בתוך השפה המשפחתית הזו, כן? זה יכול להיות כיתה ש... כן, היו ביחד מכיתה ת' ועד י' ב' ועושים את מסיבת הסיום. מילה אחת מישהו מוציא וכולם צריך... על מה ולמה הם צוחקים? לא מבינים. שפה פנימית. זה קריאת שמה של ערבית. זה המטבע האמוני המיוחד שלנו. אין בהרגשת הלב, הגודש, התוכן האמוני המיוחד לכל יהודי ויהודי, הרגשה המיוחד של הקשר עם בורא עולם, עם התורה. זר לא יבין זה לא שייך בכלל להבנת הגויים. ויש קריאת שמה של שחרית. יש זמנים, אומר רב, שאנחנו צריכים להתייחד עם הסגנון האמוני המיוחד לנו. אנחנו צריכים לדבר על האמונה כפי שהיא מובנת לנו, כפי שהיא מיוחדת לנו, בטעם המיוחד שלה. המחיר במרכאות, שאף אחד לא יבין אותנו. אבל בזה אנחנו שומרים על עולמנו הפנימי. אחרי זה מגיע זמן קריאת שמה של שחרית, אומר רב. שזה לא רק קבלת עול מלכות שמיים על עצמנו, כי קריאת שמה זה קבלת עול מלכות שמיים. אבל זה לא רק... כן? קריאת שמה של ערבית שמבטא את ההסתגרות בתוכנו. כן? ערבית זה חושך. בערבית הערה מצטמצמת. כן? חושך. זה לא מתפשט. איפה נמצא האור? גנוז. איפה הוא גנוז? בעולם הישראלי. בעולם הכהני הישראלי שלנו. זר לא יוכל בתרומה. זה העולם הישראלי שלנו. קריאת שמה של שחרית? היא מבטאת קבלת עול מלכות שמיים, אבל פעם זה לא רק על עצמנו. הפעם זה העברה החוצה. מלאים זיו ומפיקים נוגה. כן? קריאת שמה שחרית זה הפרסום של האמונה במונחים, בכלים, בהסברות שמתאימות לכל גוי ולשון. כך אומר. כל זה כלול. ומה שנאמר פה, אהבת כל האדם בייחוד, ואהבת כל העמים כולם, חפץ עילוים ותקומתם הרוחנית והחומרית. וצריך לדייק פה. זה שהרב אומר פה הרוחנית והחומרית, זה לא אומר חלילה, שאיך אומרים, אנחנו נותנים להם כוס מים, ואחרי זה מלמדים אותם איזה פסוק בקהלת. לא, אנחנו נותנים לו כוס מים, כדי שהוא יבין יותר טוב את הפסוק בקהלת. אנחנו מחברים בין העולמות. זאת אומרת, גם שאנחנו מעמידים על גם את עצמנו כמובן, אבל החסד הישראלי הוא חסד שמחבר עולמות. התקומה החומרית של אומות העולם, זה לא שאנחנו עושים איזה על מנת, מתוך איזה אינטרס. אבל באופן פשוט, אנחנו מבקשים שהשפעתנו תהיה השפעה חובקת עולמות. השפעה שגורמת לחיבור של עולמות. התקומה הרוחנית היא כדי שהרוחניות תוכל להתגלות בתוך כלים חזקים, בתוך גוף בריא. שאם יש מישהו מתחת להריסות שם של הבניין המתמוטט, להוציא אותו משם כדי שיוכל להמשיך ולחיות חיים בעלי משמעות. לצערנו לא תמיד אנחנו נותנים את הפן הרוחני. זה חסר לנו, אנחנו יותר מתמצאים כנראה בעניינים חומריים לעת אתה. אבל יבוא יום, עם ישראל ייתן את שני הדברים. ואם נחזור רגע לשלמה המלך, ואני זוכר מה שחזל אומרים שם, ותיפעם רוחה, כך נאמר על מלכת שבא, שהיא ראתה את מה שראתה. הפסוק לא אומר מה היא ראתה. ותיפעם רוחה, אומר הפסוק. וחזל מגלים לנו, ברוח הקודש שלהם, בהתבוננות הפנימית שלהם, בהבנת טעמה של תורה, חזל אומרים לנו שראתה את ביתו הפרטי של שלמה, הבית ששם הוא ישן, אוכל, שותה וכו' וכו', ראתה את ביתו הפרטי מחובר לבית המקדש. היה גשר שמחבר בין ביתו של שלמה לבית המקדש. אז אומרים לנו תלמידי התורה הגואלת, תלמידי הרב קוק ותלמידי תלמידיו, תלמידי הרב צבי יהודה, אומרים לנו שזה פלא עצום, היא בעצם ראתה שבעם ישראל מחברים את הפרטיות, שזה ביתו הפרטי של שלמה, עם הכלליות, שזה בית המקדש. הפלא העצום הזה, היא לא הכירה דבר כזה. היא לא הכירה את זה. או שאתה פרטי, או שאתה מתעייד באוויר הכללי. מתעיין, קוראים לזה. או שאתה פרטי, אנוכי, או שאתה מבטר על הפרטיות שלך ונעלם בחלל הכללי. אבל לראות מציאות כזו, שאתה גם כללי, ויש לך גם הופעה פרטי, יש לך בית פרטי, יש לך רכוש שלך, יש לך מכונית שלך, היא כתובה על שמך, זה שלך, יש לך שדה שלך, יש לך קרקע שלך, ויחד עם זה אתה מסור לכלל, הילכו שניהם יחדם? מה, איך הדבר הזה אפשרי? זה מה שבעצם גילתה. ותשמע את שם השלמה בשם השם. ששלמה כל כולו בשם השם. כל המציאות שלו, שהשלום שלו, מלך שהשלום שלו, שהוא עושה שלום בין פרט וכלל, בין חומר ורוח. פלא פלא. כן? אז זה העניין של תקומה רוחנית וחומרית. כן.
אבל אני אגיד באדם שנשוי או... איך הוא יודע שהוא באמת אוהב את אשתו ולא אוהב את ה...
אנחנו לא מדברים על זה עכשיו.
לא?
אנחנו ממש לא רוצים, כן. ממש לא רוצים להיכנס לנושא הזה עכשיו. כן? אני חושב שיש פה בחורים רווקיים וזה... זה... לא מעניין אותם כל כך. אז הם סקרן אותם להם. כן. אבל...
אולי אתה קונה
לה
משהו, סתם
בשביל להרוויח... אבל... אנחנו כרגע את הדברים האלה משאירים מחוץ לזה. בעזרת השם, צריך להתפלל להם שיזכו גם. אהבן, תפלל להם. בעזרת השם. בעזרת השם. אהבת הבריות צריכה להיות חיה בלב ובנשמה. אהבת כל האדם בייחוד, ואהבת כל העמים כולם, חפץ אילו ים ותקומתם הרוחנית והחומרית. והשנאה צריכה להיות רק על הרשעה והזוהמה שבעולם. הנה, פה נוצרה הבדלה. מתוך שבררנו, כן? מתוך שבררנו, שעיקרה של המציאות זה הטוב. מתוך שבררנו, זה מה שבררנו על ידי כוח אהבה. שימו לב, עד עכשיו, פסקה א', ב', ג', ותחילתה של ה', בעצם ביססו לנו את אמונת הטוב. אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. למה לאהוב את הכל? כי בכל יש ערך אלוקי, נכון? אהבת כל המעשים כולם. כל מעשה יש לו תפקיד, כל מעשה יש לו איזה גילוי, איזה תועלת שהוא מביא. כל הזמן הוא מדבר על הטוב. ישראל ודאי וודאי שמבררים את הטוב האלוקי, איך הוא מתגלה בדומם, איך הוא מתגלה בצומח. ג', אי אפשר שלא לא אוהב את השם, שזה מקור הטוב בכלל. הטוב הכללי ששורה בעולמות כולם, זה הבורא, אין סוף ברוך הוא. כן? א', ב', ג', שלהבת יש הקודש אל אהבת השם בתוך הנשמה. א', ב', ג', ד', ותחילת ה', מבססים חזור ובסס את הנחת היסוד האמונית, שהעולם מלא בטוב. העולם נידון לטוב. רק עכשיו אנחנו נפגשים לראשונה עם מקומו של הרע. ובמילים אחרות, לראשונה אנחנו מרשים לעצמנו להתבונן בכוח נוסף שיש בתוך נפשנו. אחרי שדיברנו על הלב והנשמה, שצריכים להיות מלאים בטוב, באהבה, לטוב, שבכל יצור ויצור, פתאום אנחנו מזהים בתוך נפשנו כוח מוזר. שנאה קוראים לו. שנאה. מה נעשה עם הכוח הזה? איך בכלל כוח כזה יכול להופיע בתוך נפש שהתרגלה כל כך לאהוב כל דבר ודבר? אולי זה, אולי צריך לסרס את הכוח הזה? אולי צריכים לסרס אותו? לא. אומרת האמונה הישראלית, יותר נכון, האהבה הישראלית, הטוב זה העיקר. אין שום ספק. יש בעולם שנברא הבחירה החופשית, הקדוש ברוך הוא אפשר מציאות של רע, שעומדת בפניו של הטוב, וגללו את האבן מעל פני הבאר. אהבת הטוב, שהיא מתפרצת החוצה, היא מוצאת בדרכה את חלקי הרע, שנתפשטו בעולם על ידי הבחירה החופשית של האדם. החל מחטא האדם הראשון, חטא הנחש הקדמוני, דרך הבחירות החופשיות של האדם מאז ועד היום. אש האהבה שיוצאת מתוך הלב, בדרכה, היא ממיסה את השומנים של הרע. באמצעות מי? האהבה לא עושה את זה בעצמה. היא משתמשת בכוח השנאה. זה התליין שלה. אהבה לא נוגעת, כי לא ישלחו הצדיקים ידם באבלה. הטוב, האהבה לא נוגעת ברע. לא נוגעת. היא לוקחת בתוך הנפש, או מתוך הנפש, היא מזהה את כוח השנאה, והוא מובדל אצלה באופן אוטומטי. תשים לב, דווקא אחרי שנתבססה מקומה של האהבה, מתוך הנחת היסוד שהטוב הוא העיקר, הטוב שבנשמות, הטוב שבלבבות, הוא העיקר. דווקא אחרי שהתבססה אמונת הטוב, אז הרע מקבל את תפקידו. אוהבי השם, סינור. זאת אומרת, הגדרת השנאה היא מתבררת אחרי שאדם מברר את אהבת השם. אהבת הטוב הכללי שבמציאות, התגלותו של הטוב הכללי בנפשות, בנשמות. כמו שאמרנו בלשון המשנה מסכת אבות, העולם נידון לטובה. אחרי שנתבססה האמונה הזו, הזיהוי של כוח השנאה בתוך הנפש, הוא זיהוי שרותם את כוח השנאה כדי לסלק את היסודות השליליים שמפריעים את הופעת הטוב. וכך יכול ישוע בן נון לצאת למלחמת חורמה נגד למד א' מלכים. לא. למד א', אתם לא תפריעו להופעת שם השם. לא. שום פנים אופן. אז אמנם יש לנו כאלה חוכמולוגים פה ויפי נפש שכועסים על ישוע בן נון, הם החליטו שזה לא כל כך מתאים לתלמידים הזקים והצדיקים בכיתות א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', להיפגש עם ישוע הלוחמני והנקמני, שמקצץ בוהנות המלכים ושם אותם בתוך מערות עם אבנים גדולות. כך הם החליטו. אבל הם לא הבינו מה נקודת המוצא של משה, של ישוע בן נון. הם לא הבינו מה נקודת המוצא. כל המפגש עם בית המטבחיים של מלחמות ישוע בן נון, כל המפגש הזה, עם תחילתו ומוצאו, לא בהבנה מאיפה בא ישוע בן נון, באיזה אוהל הוא נתגדל, באיזה בית מדרש הוא סידר את הספסלים, מתורתו של מי הוא ינק, מתורתו של משה, נער לא ימוש מן האוהל, כל מי שבא לחטט במלחמתיות של יהושע בן נון ולא יודע מכוח מה הוא בא, אז הוא חייב להגיע למסקנה הזו. גמדים טרוטי עיניים, עם עיניים חיצוניות, שטחיות, שרואים את המטר שלפניהם, שמציצים מחור המנעול על ההיסטוריה הישראלית, במיוחד ההיסטוריה המלחמתית, מתייחסים אל התורה כדבר קטוע, מתייחסים אל המשפט הזה בלי המשפט הזה. משפטי השם צדיקים צדקו יחדיו, ישרים צדקו יחדיו. אם אתה לא מחבר את כל המשפטים כולם, את כל הפסוקים, אם אתה לומד את ספר שמות, מבלי ללמוד את ספר בראשית, אכלת אותה. אין שם בלי ראשית, ואין קריאה בלי שמות ובראשית. אין. אין דרך במדבר, זה דרך. וודאי שאין דברים מבלי הראשית. בלי ראשית אין דברים. שלומדים את הדברים ככה, שמציצים המשקפת של המציצנים על גג, כן, על הגג שם על הגג שם בירושלים, איפה שבת שבע מתרחצת, שמסתכלים עם משקפת ככה, רק על האירוע המקומי הזה, בלי להבין את הדברים. אז כמובן שמגיעים מסקנות נוראות, שמסתכלים על אהבת, כן, דוד ויונתן, בעיניים שטחיות, חומרניות, מגיעים למסקנות לא בריאות ולא נכונות. אבל זה לא כך. לכן, השנאה, פה לראשונה אנחנו מרשים לעצמנו לדבר על השנאה. רק פה. והשנאה צריכה להיות רק על הרשעה והזוהמה שבעולם. גם עכשיו המדע עוזר לנו, עכשיו הזכרנו את זה פעם אחת. כל פעם הדוגמה הזו מפליאה אותי מחדש. כמה, ככל שהמדע מתפתח, יותר ויותר עוזר לנו להבין את היסודות האלה של האמונה. כן? השנאה זה אותם העלוקות. יש עלוקות, עכשיו סיפרתי לכם את זה, כבר לפחות פעם אחת, אותם עלוקות שמניחים אותם בתוך פצעים, כן? אולקוס פנימי, אולקוס בקיבה, כן? יש עלוקות ששמים אותם על האולקוס, והעלוקות האלו אוכלות רק את הבשר המת, רק את התאים המתים. והגיעו למסקנה שזה עדיף על פני כל פעולה כירורגית אחרת. גם מצד הדיוק, כן? בעיקר מצד הדיוק, כן? בעיקר מצד הדיוק. זה מדויק באלפית, אלפית המילימטר. שום תא חי הם לא נוגעות. אני חושב שכבר משתמשים בזה, אני לא יודע באיזה תפוצה משתמשים ואיפה משתמשים, אבל כמדומני שכבר זה נמצא כבר אחרי שלב הניסיון. יש בזה שימוש מצומצם, אולי מבוקר, אבל זה עומד להחליף את הניתוחים הכירורגיים, מיוחד בכל מה שנוגע לקיבים כרוניים, כן? אנשים סובלים זה מאוד מאוד, זה קיבים שהם לא מתרפאים. לא מתרפאים כתוצאה גם החומציות וגם הרטיבות שיש בתוך, זה לא מתרפא, זה אין מצב של הגלדה. אבל לפחות מקילים עליהם בזה שמוציאים את הזה, ועל זה אפשר בכל אופן לעשות איזשהו פעולות של האטת, כן? ההתפשטות של הדבר וכן הלאה, סבל מיוד, כל מיני דברים כאלה ואחרים. אלו הלוקות שגילו אותם. גילו אותם. דבר מאוד מעניין. השנאה שהיא מבוקרת על ידי האהבה, שהיא נשלטת על ידי האהבה, היא מחרסמת ואוכלת רק תתאים אמיתים. או בלשון התורה, וביארת הרע מקרבך. ורק את הרע, בדיוק מילימטרי, מופלא. אברהם אבינו, כאשר יוצא ללחם נגד ארבעת המלכים, אל תירא, אברהם. אומרים חז"ל, למה צריך להגיד לאברהם אל תירא, אחרי מלחמת ארבעת המלכים? אומרים חז"ל, שהיה אברהם מיצר ודואג, שמא ירא שמיים אחד היה שם. שמא צדיק אחד היה שם, בתוך ארבעת המלכים, בתוך הצבא האדיר, יצאה בת קול ואמרה לו, אל תירא, עבדי אברהם, קוצים אתה מחלה מן הכרם. איזה דיוק. לא יאומן, כי זה פער. אברהם אבינו מצידו דואג. אברהם אבינו אוהב בני אדם. אברהם אבינו הוא אמון על אהבת הטוב. איך אפשר שאדם כזה לא ידאג? שמה הוא קרסם איזה תא חי. שמה איזה ניצוץ אחד שאפשר היה להפיח ברוח חיים. סתכלו את כל המקח ומימגר שלו על סדום. איפה מצאנו מין פולמוס כזה מול בורא עולם, על סדום? אולי צדיק אחד, אפילו אחד לא נמצא לפליטה. זה אברהם אבינו. זה הכירורגיה הישראלית בשירות הטוב. אוהבי השם, סינורה.
לפעמים זה בעיה. אם זה לא מתורה, אז מרוב שעושים
זה נכון.
דיוקים, אז זה נכון. נפגע פה, לא
זה
פה,
נכון.
חמאס מתפתח.
זה נכון. כאשר באמת, נכון, נכון. זה נכון. כאשר באמת זה לא נעשה מתוך תורה. אז באמת הנטיות הטבעיות האלו של רחמים וביישנות וגמילות חסדים, נכון. הם עושות את מהלכם במציאות בלי הבחנה נכונה, משאיר מובלעות של רשע, נכון, זה דבר ידוע. לכן אנחנו אומרים בבוקר, עוזר ישראל וגבורה. יש מאמר נפלא של הרב, רבינו הרב טאו, שליטה, נקרא עוזר ישראל בגבורה. מישהו קרא את המאמר הזה פעם? אז כדאי לקרוא, הגיע הזמן לקרוא את המאמר הזה, במיוחד בימים כאלו, בכלל זה מאוד מאוד נוגע לקורות העיתים, לאמונת עיתנו, נקרא לזה כך, לאמונת עיתנו, בעשרות השם, וזה מופיע באמונת עיתנו, חלק א' או ב', עוזר ישראל בגבורה. שם רק אגיד לכם, כדאי לקרוא את זה בפנים, זה מאמר, אני מניח שיהיה, כן, ברוך השם, אבל בכל אופן, זה מאמר ארוך, המאמר הוא מאוד מאוד חשוב, שם הוא מדבר על מה שאתה אומר באמת אהרון, אהרון השיר, שם הוא מדבר על זה באמת שמה שמברכים עוזר ישראל בגבורה, זה שצריך לאזור, לצמצם ולהגביל את התפשטות הישראליות הטבעית, כמו שאמרנו, רחמנים בישנים גומלי חסדים, מי זו הגבורה? זו התורה, ליבינה, לגבורה. כך אומרת התורה, ספר משלי. לבינה, לגבורה. זה לשונה של התורה. זאת אומרת, התורה היא גבורה, והיא בינה. התורה היא כוח הבירור שמברר את תפקידם של הכוחות הטבעיים האלו. כן? זה נקרא עוזר ישראל בגבורה. לאזור את התכונות הישראליות הטבעיות, כמו אדם שלוקח חגורה ו... כן, הוא קושר את המותניים, הוא מכין את עצמו לפעולה, תשימו לב שאדם שם את החגורה, בדרך כלל שפת הגוף שלו היא שפה של הכנה ליציאה. כן, עכשיו הוא יוצא, כן? החגורה היא מסמלת איזושהי הכנה והכשרה ליציאה. מה שאין כן, בלי חגורה, זה רופס. רחמנים בישנים, הרחמנות, הבישנות וגמילות זכדים, היא רופסת בלי חגורת הגבורה. כן? אני לא יודע כמה חורים שאני צריך למתוח, 3, 4, כל אחד לפי עניינו, כל אחד בחגורה שלו, כן? אבל הכלל הוא שחייבים לאזור את הישראליות בגבורה. אחרת מזה יוצאים דברים מאוד 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 קשים. ההומניות הזו יכולה להעביר אותנו על דעתנו, והחטא הזה, כן, הוא חוזר על עצמו ונשנה ונכפל ומשתלש בכל דור ודור. הישראליות הרופסת במיוחד אצל אלו שהם לא בני תורה. כך זה היה אצל אחאב, כך היה אצל אחאב ששלח את בן הדד, ויתר לו, מלך ארם, כן? שצבא ישראל ניצח את ארם, כן? והמלך שלהם בן הדד, הוא נשאר בחיים, אז הוא אמר לעבדיו, לכו ותבקשו רחמים ממלך ישראל, זה היה אחאב. כי שמעתי מלכי ישראל, מלכי חסד הם. שמעתי שמלכי ישראל הם מלכי חסד, הם רחמנים. תראו, זה ממש עיתון הבוקר. ממש עיתוני בוקר. ואז העבדים באים, עבדיו של בן הדד, הם באים לאחאב, אנחנו באנו בשם המלך, הוא רוצה שלום. אומר אחאב, בואו אחי! אחי, איך כן, זה פחות יותר בלשון הזו. בואו אחים שלי! כן? ואז מגיע הנביא ואומר לאחאב, יען כי שילחת את איש חרמי, אבי עליך רעה. בכל נבואת אחאב, בית אחאב, לא ישאיר לך משתין בקיר, דברים נוראים. מה היה עם כל השושלת הזה של אחאב כתוצאה מזה? יען כי שילחת את איש חרמי, שלחת אותו חי. אז ברוך השם שמענו שעכשיו בעזה בשעות האחרונות, הרגו את המן ו10 בניו, לא יודע אם אתם שמעתם על זה. לא שמעתם על זה?
הרגו את המפקד של
הרגו את אחד האדריכלים הגדולים, אני לא יודע, אני לא יכול, גם הייתי יודע, לא יודע אם הייתי אומר את השם שלו כרגע. אבל הצבא, הצבא הגנה לישראל, אמרו לבני המשפחה שלו להסתלק מן הבית, כי הם הולכים להרוס את הבית ולקבור אותו תחתיו. ומה שעשה האיש הזה, הרשע הזה, הוא העלה את כל בני משפחתו לגג כדי למנוע מהמטוסים הישראלים. אז המטוסים הפציצו את הבית וכולם נרגו. הוא ועשרת, או 11, לא יודע בדיוק, עם הפילגשים שלו ועם כל הגיישות שלו. הוא ובני ביתו. להבדיל. דברנו הלכה, להבדיל, מלך ישראל. אבל בכל אופן, הרב קוק אומר שהסיבה שאחאב ויתר לבן הדד זה בגלל שלא היה לו תורה. בגלל שהוא היה עם איזבל, בגלל שהוא נמשך לעבודה זרה, זה החליש את כוח הופעת הטוב, את הכוח של הטוב המקורי ששולל את הרע. צריך לדעת שהטוב שאינו מקורי, הטוב הטבעי, הטוב הספונטני, הוא לא בהכרח שולל את הרע. הוא לא יודע לזהות ולהבחין בחלקי הרע. יען כי שילחת את איש חרמי. הוא לא מבחין הטוב הזה. במציאות של הרע הסמויה, הוא לא מבחין. המבט שלו הוא מבט חיצוני על הטוב. אוי, מסכן, מסכן, הרסו לו את הבא, מסכן, כך מסכן, באמת מסכן. מסתכל חיצוני, הוא לא רואה פנימה. הוא לא רואה את השורש פורה ראש ולענה של הרשעה, שמקשקש שם בפנים ומפעם שם בפנים, ומחכה כדי שכל הפריירים הרחמנים שמגישים את הלחי השנייה, יתפתו למקסמי השווא האלו. ויתנו עוד מנות ועוד קצבות ועוד עזרה ועוד סיוע כדי שיבנו מדינת טרור מתחת לקרקע. זה טוב ישראלי בלי תורה. בעיה רצינית מאוד.
אז כל שלומדים תורה זה משפיע?
זה צריך להשפיע. זה צריך להשפיע. אם לומדים תורה כמו שצריך, אז ודאי התורה לוקחת את כל העולם הטבעי הפנימי שלנו ומשדרגת אותו. דור שלישי. כן, בטח, משדרג אותו, הגבורה הישראלית, כן, 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 הגבורה הישראלית, פלא פלאים, לא פשוט, לא פשוט, קצת חוששים מהגבורה הזו, קצת חוששים, קצת מאשימים את הגבורה הזו שהיא, כן, תוקפנית, אולי קצת פנאט, מאשימים, מאשימים, כן, קצת מאשימים, קצת קשה, קשה לעם ישראל עם הגבורה הזו, עדיין אנחנו לא בשלים לדוד המלך, אנחנו לא בשלים לזה עדיין. לא בשלים עדיין למלחמתיות של דוד, של ישוע. לא בשלים, עדיין. הרחמים הטבעיים תופסים מקום מרכזי, קובעים את המדיניות, את סדר היום. אבל בעזרת השם זה מתקדם, ברוך השם. אין יום שאין כמה בעלי תשובה בעם ישראל. אין יום שאין כמה בעלי תשובה. אולי הגיע הזמן לעשות איזו סטטיסטיקה, לראות כמה חוזרים בתשובה בכל דקה בארץ ישראל. בעולם, בכלל, בארץ ישראל בפרט. הגיע הזמן לשאול את השאלה הזו, נדמה לי שחזרה בתשובה זה לאו דווקא להגיע למכון מאיר, יש מה שנקרא תשובה שקופה. לא יודע אם שמעתם את המושג הזה. אתם לא שמעתם על המושג תשובה שקופה? לא שמעתם? מעריכים את התשובה השקופה במאות אלפים. תשובה שקופה זה אנשים, אתם מכירו, כל אחד מאיתנו מכיר את אלו ש... מתעוררים ללכת לבית הכנסת בשבת. הם נשארים לעבוד במקומות העבודה שלהם, גרים בשכונה, לא עוזבים, לא משתייכים לזרם כזה או אחר. אבל מתחילים להתעורר רוחנית. אתם מכירים את התופעה הזו? את התופעה הזו מעריכים במאות אלפים. אפשר לראות את בסטטיסטיקות שמתפרסמות מלשכת הסטטיסטיקה מדי שנה, סטטיסטיקות שנוגעות לעניינים המסורתיים, המסורת בעם ישראל. אז מתפרסמים הסטטיסטיקה, 80%, כך וכך. אתם מכירים את זה? זה התשובה השקופה. לזה קוראים תשובה השקופה. לזה קוראים. צריך להבין, זה חשוב, כי אנשים כאלו, אותם 80%, בדרך כלל גם תהיה להם דעה ימנית. זאת אומרת, ארץ ישראל שלמה. לכן זה חשוב, זה לא סתם מספרים. המספרים האלו בעצם מבטאים הלך רוח, הלך נפש בעם ישראל שהולך מתפתח ביחס לארץ ישראל, ביחס לכבודה של תורה, הרבה דברים. אז לכן חשוב לציין את המספרים האלו. למרות שהם עדיין לא פה. הנה, הכיסאות עדיין ריקים. בסדר, לא משנה. זה לא הנקודה. אבל זה כבר מגמה, זה מגמה. זה דבר מאוד חשוב, תשובה שקופה. זה דבר שמאוד ידאיג כמה מאחינו המתקרים, אנשי שמאל, בפולמוס, כן? בדיון שהיה לזה לפני כ-10 שנים, היה סדרת כתבות בידיעת אחרונות על התשובה השקופה. לא יודע אם מישהו פגש בזה, ראה את זה. היה איזשהו, במשך שבועיים או שלושה התפרסמו מאמרים מאוד רציניים, מאמר אחד שסוקר את התופעה הזו בצורה מאוד רחבה, מאמר רציני, ככה בסוף שבוע, ככה. הוא סקר תופעה הזו בצורה מאוד מדויקת, מאוד מדעית, הביא עובדות מן השטח, ודבר הזה מאוד הדאיג כמה מאלו שעסוקים בלבלום את ה... אז הם פרסימו מאמר נגדי שהיה דל, אנמי מאוד, לעומת המאמר הראשון. אז זה עוד תגובה וכן הלאה. זו תופעה ידועה, תכן שיש כאלה שרוצים להסוות ולהסתיר אותה, רוצים ליצור את הרושם, כאילו צל הרים כהרים, אבל תדעו לכם, אנחנו מקבלים למכון מאיר את התסועות של התופעה הזו, כן? מקבלים את התסועות של התופעה הזו, רואים את זה כבר, רואים. זאת אומרת, העלייה פה היא עלייה מאוד משמעותית בשנים האחרונות, כן? כן, זה הכל, זה הכל, זה הכל, זה הכל פירות, זה הכל פירות של החניתה הזו. כן? החניתה הזו של התשובה השקופה, הפירות שלה, כן? זה מה שאנחנו רואים גם פה בישיבה, ברוך השם, כן? מאז חנוכה אנחנו לא מצליחים לעקוב אחרי הקצב, ברוך השם, כמה מגיעים, כמה מגיעים, הרבה מגיעים, כן? כמה ימים חלפו מאז, כבר הגיעו כמעט 20 איש, זה דבר מדהים, זה דברים שלא הכרנו אותם בשנים האחרונות. זה הכל תוצרי לוואי של שינוי המגמה בתוך המשרד, וזה הולך ומאיץ. נכון שהתקשורת רוצה ליצור רושם אחר, כאילו השולטים בכיפה, תרתי משמע, כן? זה איזה קומץ מסוים שמחזיקים חזק במיקרופון, כן? אבל זה לא נכון. מתחת לפני השטח, מי שמכיר את המצב לאשורו, מי שיודע באמת להשקיע במניות, אל המניה הזו ישקיע היום. אל המניה הזו של התשובה של עם ישראל. זה המניה שכדאי להשקיע. ברוך השם. ברוך השם. אבל איך הגענו לזה? כן.
רבי
שליצקי
אומר שיש
בעם
ישראל המון המון כוחות.
כן. נכון. והשנאה צריכה להיות רק על הרשעה והזוהמה שבעולם. כל תוצרי הלוואי של יצר רע, שבעה שמות יש לו. אבן נגף, מכשול, יצר רע, שטן, שבע שמות. כל התוצרים של הכוח הזה בעולם, בלשונו של הרמח"ל בדרך השם, השורש הפרטי של הרע, שהתאפשרה מציאותו כתוצאה מהחלל הפנוי שהשאיר הקדוש ברוך הוא בבריאת העולמות, אותה נקודת צל שהקדוש ברוך הוא הניח לה להתהוות בבריאת העולם, אותה נקודת הצל היא מציאות הרע בעולם. ומציאות הרע הרוחני הזה, שורש פרטי רוחני, כך קורא לזה הרמח"ל, השורש הפרטי הרוחני הזה, שהוא נכנס בלבבות, הוא משתלב במערכת של הבחירה החופשית של בני האדם, הוא מייצר את החטאים. מזה באה זוהמה. כן? מזה באה זוהמה. התחממות כדור הארץ. מה CO2, מה הפליטה של הגז הרעיל הזה של הרע, הרע שבדיבור, הרע שבמחשבה, הרע שבמידות, הרע שבמעשים. כלשונו של הרב, וקדם לו הרמח"ל, מורה נבוכים בזה, כן? חטאת הציבור, קורא לזה הרב באורות התשובה, שיש זוהמה באוויר, תסתכלו מעל גוש דן, כן? את כל האובך הזה. אני לא אמרתי זה בכוונה חלילה. רק אני אומר, זה משל, כן? העולם יש בו שכבות שכבות של רע. אפשר להרגיש, מישהו רגיש מבחינה רוחנית, יכול להרגיש את השכבות האלו. הן הולכות ומתנקות, ברוך השם. כל גשם מוריד אותם עוד ועוד, ועוד, עוד ועוד לקרקע. כן? מצליל את האוויר. תסתכלו עכשיו בימים האלו איזה צלילות, אפשר בגלל הקור. אפשר, הגשם והקור, אפשר לראות למרחקים, הכל כך צלול, כל כך בהיר, כל הקווים ברורים מאוד, שום דבר לא מטושטש, כל דבר, דבר נפלא. אבל המציאות יש בה הרבה CO2, הרבה פליטה של רעלים. זה הזוהמה שבעולם. השנאה, היא מנקה את זה. כוח השנאה, בשירות הטוב. השנאה היא עיוורת, השנאה היא לא יודעת איך לעבוד. אבל הטוב שהוא שולט בה, שהוא תופס אותה, כמו שאמרנו, הטוב הוא הכוח האמיתי, הוא הכוח הבסיסי, העמוק ביותר, המרכזי, הוא המגמה. וכדי להופיע בעולם, הוא בוחר לו, בבחינת מי להשם אליי. בתוך הנפש נשמעת הקריאה הגדולה של הטוב, מי להשם אליי. והנה פתאום, אופ, מתעורר כוח השנאה ואומר, אני. והוא מצטרף אל הטוב, כן. הוא מצטרף אל הטוב, ובסימון מילימטרי, בדיוק של לייזר, הוא מתחיל לשרש אחרי הרע. מידת הנקיות במסילת ישרים. אחרי שהזהירות עשתה את תפקידה, והזריזות גם היא, כן? נחלצה חושים בעשיית הטוב, סור מירה ועשה טוב, זהירות, סור מירה, זריזות עשה טוב, הנקיות מתפתחת, הנקיות שבנפש, או כלשונו של המסילת ישרים, כן? שכבתה התאווה הגופית, והיצר הרע העולמי, אותו כוח רוחני פרטי, אין לו איפה להזדווג, אין לו רחם, אין לו אפשרות להיכנס לנפש האדם, אין לו שם נציגות, כי הנפש נתהרת. הוא לא ייכנס במחשבה שלך בשעה שאתה עוסק בגמרא, שאתה מתאר את עצמך בפלפול נכון, בעמקה, בבירור הסוגיה, במאמץ מחשבתי, אתה מתאר את המחשבה, הוא לא ייכנס. הוא לא ייכנס שם. אני לא אומר שהוא לא יכול להיכנס בתוך עברותה, אבל אנחנו מרגישים שאנחנו עסוקים בתיאור המחשבות, עסוקים במעשה של מצווה, מתוך שמחה של מצווה, הוא לא יכול להיכנס. הדרך חסומה. הוא לא יכול. אין לו אחיזה. הוא לא יכול להטיל את הזרע המזוהם, את הזוהמה. הוא לא יכול להטיל את הזרע הזו בתוכנו, כי אין לו רחם. אין לו בית גידול. אבל במקומות שיש לו בית גידול, הוא גודל, הוא מסגשג, הוא עושה פרי, הוא מזהם את העולם הנפשי, הוא מזהם את המציאות הכללית. כנגד זה באה השנאה. מנקה את הרחובות. מטהרת את הנפש. זו השנאה הישראלית. מה שקרוי בלשונם של המעמיקים של התורה הגואלת. כן? מלחמות ישראל הם המלחמות בעד השלום. כמלחמות השם אדוני עושה. נלחם. נלחם עושה. אביגיל שאומרת לדוד. כמלחמות השם אדוני נלחם. וכמסורת חז"ל שאמרו שחרבו של דוד המלך, זו הייתה חרב חרב, היה חקוק עליה יוד קי וו קי. חרב נוקמת ברית. זו הייתה חרב שמכוונת הישר, כן? הישר אבל, אל קרבה של הרשעה. זה דוד המלך. יוד קי וו קי. דובר על חרב מלחמות של דוד באופן כללי, חרבו של גוליית, זה עוד עניין, כן. גם כי ילך בגיא צל מוות, לא ירע. מה זה גיא צל מוות? זה מקום המלחמה. גם שאני הולך בגיא צל מוות, לא ירע. לא רק שאני לא ירא שיהרגו אותי, אני גם לא ירא שאני אהיה רע. איך אומרים? הכיבוש משחית. דוד המלך לא חשש שהכיבוש משחית, כי דוד המלך... כשהוא הלך לכבוש את צוני ישראל, קודם כל הוא כבש את יצרו. טוב מושל ברוחו מלוכד עיר. אצלו המלחמות היו חלק ממלחמה פנימית ביצר הרע שלו. מלחמות דוד זה הייתה השתקפות ובבואה של המלחמות שהוא נלחם בתוכו נגד היצר. וליבי חלל בקרבי. הוא לא עשה שום מלחמה כלפי חוץ לפני שהוא ניצח את אותה מלחמה בתוך הנפש פנימה. אויבי ישראל הם בעצם השתקפות ובבואה של האויב הפנימי של האדם. איך אני יודע? מסילת ישרים. תסתכלו מה שהוא כותב שמה. והנה זאת באמת אחת מתחבולות יצר רע, שאינו מניח זמן לאדם להתבונן. וזו ממש מעין עצת פרעו. אז פרעו זה השתקפות של יצר רע. כשדוד המלך לוחם נגד אויבי ישראל, הוא כבר ניצח אותם בפנים קודם. רק אחרי זה הוא ניצח אותם בחוץ. וירא את מצרים מת על שפת הים. למה כתוב את המצרים? זה שר של מצרים. זה אלוהי האומה. דוד המלך, מלך מלצח קודם כל את הצד הרוחני בתוך תוכו. רק אחרי זה הוא עושה מלחמות. זה נקרא טוב מושל. טוב מושל ברוחו מלוכד עיר. אבל כל המלחמות שאנחנו מכירים, זה מלחמות שהן נעשות דווקא מתוך חוסר ממשלה על היצר. מפרעות של השתלטות, של חמאס, של שנאת העמים, של לאומנות נקמנית ונוראה. זה משהו אחר לגמרי, זה לא מלחמות ישראל בכלל. שומרה נפשי כחסיד אני. למה צריך לשמור את הנפש שלי? כי אני לוחם מלחמות, ריבונו של עולם, שמור לי על הנפש, אני לא יהפך לרשע. כי חסיד אני. אני את המלחמות עושה בשבילך. לעשות לך נחת רוח, זה לא בשבילי. שומרה נפשי, צריך להתפלל. זה לא אומר שאם דוד מרגיש כן, שהוא כן, אז הוא צריך להתפלל, ודאי. אבל הוא מתפלל מתוך ביטחון עמוק, כי חסיד אני. אני רק מבקש את ברכתך, ריבונו של עולם, תן לי הסכמה על תחושת הנפש שלי, שאני מתחסד איתך. תן לי הסכמה על זה. תן את החותמת האלוקית, שאכן זה יצליח. אבל זה מה שהוא מבקש, שומרה נפשי, שהכיבוש לא ישחית אותי. שומרה נפשי. למה? כי חסיד אני.
בעצם צה"ל נלחם
מלחמות
של מה שאנחנו עכשיו.
אבל הסיבה שצבאינו המעולל והנפלא לא עושה את מה שצריך לעשות עד היום, עד הסוף, זה בגלל שאנחנו לא מכירים, בוא נגיד זה אחרת. אין לי שום סיבה ליטול נפש של מישהו, אלא אם כן יש לזה הצדקה. כתוב שאסור לעקור עץ פרי, אסור לעקור עץ פרי, אלא אם כן יש צורך ממשי בדבר. למשל, אתה רוצה לבנות בית, ויש עץ שסק. בשביל בית של אדם, שבתוך בית כזה, מגדלים דורות של עובדי השם, כן? וכולי. בשביל ערך חייו של האדם, מותר ליטול את חייו של העץ. זאת אומרת, ערך נמוך, במקום של התנגשות שאי אפשר לשני אלו להתקיים יחד, הערך הנמוך מפנה את מקומו בפני, כן? הערך הגבוה. הגרגשי, פינה והלך. שלוש אגרות ששלח ישוע. מי שרוצה לפנות, יפנה. מי שרוצה להילחם, יילחם. מי שרוצה להשלים, להשלים. אבל רבותיי, למד א' מלוכים, עם ישראל חוזר לארצו, אתם מבינים את המשמעות של הדבר? מי זאת העולה מן המדבר? מתרפקת על דודה. עם ישראל מגיע לארצו, אתם מבינים את הדבר? אתם רוצים לעמוד בדרכנו? אי אפשר. יש פה ערך עליון, שמחפש את מקומו הגיאוגרפי, כדי שיוכל לתת פרי, לגאול את העולם. אתם מבינים את העניין? מי שרוצה לפנות, יפנה. מי שרוצה להילחם, יילחם. מי שרוצה להשלים, ישלים. ונתנוך למה סובד. כן? מה סובד? זה ידע. דיר תושב, מה שלא יהיה. שערך גבוה מתנגש עם ערך נמוך מנו. יש לו רשות ליטול את הערך הנמוך. אבל ברגע שאנחנו לא מכירים את ערכנו הגבוה, איזה זכות יש לנו בכלל? להחזיק בארץ ישראל השלמה. הרי יושבים שם אנשים כבר מקדמת דנה, יש לו שם שדה, יש לו קרם, יש לו מטע זיתים. רחמנות, מוסר. אם הערך שאתה מכיר זה רק מוסר אנושי, אין לך זכות לנשל אותו מן הקרקע. אין לך זכות. מבחינה זו זה צודק, צריך לדעת. הליבה. בשיטתם של חלק מעם ישראל, שלא מכירים את הערך הנשגב של עם ישראל, את הייעוד שלו, אין לנו זכות לנשל אותה מכאן. אין לך שום זכות. מה עושה ריבונו של עולם? מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. במקום שההכרה שלנו לא מביאה אותנו לצאת למלחמה, כי תצא. רק הגנה, מה עושה ריבונו של עולם? מאלץ אותנו. אנחנו לא רוצים, אבל הם מתחילים. אז אנחנו זה, וברוך השם יושבים כבר בתל אביב, יושבים פתח תקווה, יושבים פה, יושבים שם, יושבים בתי, יושבים... כן? אבל אז שוב אנחנו מסתכלים על כל ההישגים, ואומרים, סליחה שניצחנו. סליחה שניצחנו. נורא והיום. האמת שלא אנחנו התחלנו. זה, 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 זה הם התחילו, שם בעזה. אבל נתנו חזק מדי. סליחה, אנחנו באמת לא... אנחנו לא מבינים איזה הצדקה הייתה לנו לעשות את זה. לא מבינים את הערך העליון של עם ישראל, שהוא מצדיק את המיגור של הכוחות שעומדים נגדו. מי שרוצה לפנות, שיפנה. מי שרוצה להילחם, שילחם. מי שרוצה להשלים, שישלים. אבל הערך הזה חייב להופיע. וזה החסרון בהבנת הערך של עם ישראל. מזה זה נובע. בעזרת השם. טוב.